עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, כפי שאמרתי, אנחנו מתחילים. כן, איתי באולפן, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, האחראי על השידור ב-103 FM, הוא אילי קונפלד, וב-104.5 FM, סער בן חמו. הטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אני חוזר, 054-70-103-70, לבקש לעלות לשידור, לשאול שאלות, לקושקושיות, להגיג הגיגים, כפי שאני נוהג להגיד, ולבקש עוד פעם לעלות לשידור. כן, אנחנו עומדים ב... שמעתי בחדשות היום שמזהירים לא להיכנס, מזהירים את תלמידי הישיבות לא להיכנס למלוניות מחשש לסכנה רוחנית. אני חושב שאם אני צריך להעמיד על המוזניים סכנה רוחנית להידבק מקורונה או סכנה גופנית להידבק מקורונה, קרוב ל-4,000 איש כבר בארץ מתו מסכנה מוחשית להידבק מקורונה, וכ2 מיליון בני אדם בעולם נפטרו מקורונה. אז סכנה רוחנית להיבדק מקורונה אני לא מכיר, סכנה גופנית אני מכיר. מה הסכנה הרוחנית שיכולה חס וחלילה להיות? אם תלמידי הישיבות כל כך חזקים, אני חושב שהתורה מגינה עליהם ותגן עליהם מאותה סכנה רוחנית, ולא תמיד היא מצליחה להגן עליהם, כי הם לא נשמרים, כי הם לא נשמרים, כי התורה מגינה על מי שמגן על עצמו. בשעות אלה מובל לעולמו שלדון אדלסון, שהוא איש יקר, ואני חייב להגיד שהוא איש יקר, זכיתי להכיר אותו, זכיתי להכיר את רעייתו, דוקטור מירי אדלסון, שהיא רופאה, ועבדנו יחד תקופה מסוימת, ועשינו תורנויות יחד תקופה מסוימת, והוא איש שתורם הרבה ותרם הרבה למדינה, אהב מאוד את המדינה, היה אכפת לו מכל מה שקורה לה, והוא ומירי, למרות שגדלו, שגרו וחיו בנחר, ליבם ועיסוקם היה במה שקרה פה, ולפני, בשנות האלפיים, אני חושב, בשנות האלפיים, קצת קודם גם, כשאני עשיתי בדיקות התמחות, בהתמחות נוספת בעיקוף תהליכי הזדקנות בארצות הברית, והבחינות הענקיות נעשות בדרך כלל בווגאס. אני התגוררתי במלונות של משפחת אדלסון, וזכיתי להכיר אותם ואת המפעל שלהם ואת האכפתיות שלהם מהמדינה ואת התרומות שהם תורמים למדינה, ויהי זכרו ברוך. כן, יש לו הרבה זכויות לשלדון, הרבה זכויות ללא קשר לפוליטיקה זו או אחרת. הוא תמך במדינה, הוא תמך בהרבה מאוד מפעלים שלה, ויהיה זכרו ברוך. ואנחנו נתחיל אולי עם מילה על קורונה עצמה. עדיין אני זכיתי לקבל ביום ראשון שעבר את החיסון השני, הרגשתי מצוין, קצת כאב מקומי במשך 24 שעות, בדומה אולי לכאב אחרי החיסון הראשון. אנשים שיש להם תופעות לוואי, הן תופעות לוואי מקומיות בדרך כלל, למעטים יש חום, למעטים יש דברים אחרים, בדרך כלל תופעות לוואי זמניות, ואני ממליץ לכולם, מי שיכול לקבל, שיקבל, ומי שלא יכול לקבל, שיקבל כשיוכל לקבל. זהו, בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, אני מעוניינת לשאול שאלה בקשר לנכד שהוא בן שנתיים ושלושה חודשים.
כן.
ורוב הזמן הוא עם נזלת, די מימית, ומה שניתן לו זה מי מלח. ובכל זאת, הנזלת שהיא חורף קיץ היא תמידית לרוב.
תראי, נזלת מימית שהיא חורף קיץ היא בדרך כלל נזלת אלרגית.
כן.
אם היא מימית.
כן.
ונזלת מימית, הטיפול הכי טוב במטומי מלח, לדלל אותה עוד יותר, ובמקרים מסוימים לתת איזה שהם טיפות, או לא טיפות אף, אלא לתת טיפולים שהם אנטי-אלרגיים, אם אפשר. אבל אם הנזלת היא ממש ממש מימית, זה מתאים מאוד לנזלת אלרגית, שאולי כדאי לנסות לראות מהו הגורם שיכול להיות הגורם האלרגני שיכול לגרום לאותה דלקת. וזה יכול להיות משהו שקשור לתזונה שלו, זה יכול להיות משהו שקשור לאיזה צמח שמגדלים בבית, או לבעל חיים
שנמצא. לא, בעל חיים אין.
אין שם.
לפעמים היא קצת צמיחה, אבל לרוב לדעתי היא מימית.
אז אם היא מימית, יש להתייחס אליה כאל נזלת אלרגית, ואם היא שמחה, אז צריך לחשוב על דברים נוספים, אבל גם כן, לא דבר שאני הייתי נזעק, אבל בכל זאת, הייתי בודק, הולך איתו אולי לאלרגולוג.
ובודק. זה יכול להיות ממי שאמרה לי מדברי חלב?
יכול להיות מדברי חלב, יכול להיות אפילו מגלוטן, יכול להיות מפירות מסוימים שהוא מקבל, אבל צריך למחפש משהו שהוא מקבל כל השנה.
כן.
אז לכן, מה שאני מציע קודם כל, זה לנסות, אמנם הוא בין שנתיים ושלושה חודשים, לנסות במשך, בואי נגיד שבועיים, שלושה, להימנע לחלוטין מדברי חלב. אפשר לנסות לתת לו מעדנים שהם מעדנים מסויה, אפשר לנסות לתת לו, ולא לתת לו גבינות, לא לתת לו מוצרי חלב, לא לתת לו חמאה, אם נותנים לו חמאה על לחם, ממש, אם יש עוגיות או עוגות, אז לראות שזה יהיה משהו שהוא פרווה, שאין בו מוצרי חלב. ואם כן. תוך שלושה שבועות אין שום שינוי בנזלת,
כן.
או תוך חודש נגיד, בין שלושה שבועות לחודש, אין שום שינוי בנזלת, אז לחזור ולתת לו את מוצרי החלב, ואז לנסות לתת לו מוצרים ללא גלוטן. עכשיו, למרות שאין לו, יש ילדים שיש להם, שאין להם צליאק, אבל בכל זאת ישנה רגישות לגלוטן. עכשיו, הרגישות למוצרי חלב לא חייבת להיות ללקטוז, היא יכולה להיות לקזאין, לחלבון, היא יכולה להיות לקזאין, שהוא החלבון שבחלב. ולקטוז זה הסוכר שבחלב. אז כך אפשר לבדוק את זה ולראות, להפסיק לחודש מוצרי חלב באופן קפדני ביותר, ולראות אם באמת הוא אותה נזלת מימית חולפת. האם אותה נזלת היא קשורה גם לאוכל, או רק, או כל הזמן? או רוב הזמן?
לרוב כל הזמן. לעתים נדירות יש הפסקה, אבל רוב הזמן...
אז אני הייתי מנסה באמת, קודם כל בשלב הראשון למוצרי חלב, באופן אבל טוטלי, לא לזייף, לא עוגות גבינה, בכלל לסלק מהבית שלא יהיו אתגרים, וגם לראות שבגן, כן, הוא לא מקבל שום דבר שהוא מוצרי חלב.
הבנתי.
אחרי שבועיים, אם עדיין זה קיים, אז לנסות עם חיטה ולתת לו, יש עוגיות ויש עוגות ויש לחמים, ויש כל המוצרים שהם מוצרים לחולי צליאק. אז לנסות אותו דבר, שלושה שבועות, ללא גלוטן. ולראות אם זה משנה. ואם לא, אז צריך עכשיו לעשות חקירה בלשית, אולי זה להפקת הכביסה, אולי זה לסבון שמשתמשים בו, או למשהו שחופפים לו את הראש, אולי זה לדברים אחרים.
מה שנקרא ניסוי
ותהייה. רק ניסוי ותהייה.
כן. ועוד שאלה קטנה. אבל
לא לתת טיפות אף. לא לתת טיפות אף, רק מימר. או, כן.
כן, עוד מיסה סטרילית,
או סייליין, שזאת מיסה סטרילית, אבל טיפות אף, אפשר לתת אותם ליום יומיים, אבל לא יותר, אחרת זה הורס את הרירית של האף. כן, אפשר עוד שאלה.
עוד שאלה קטנה. יש לי נכד בן 8 שהוא ממעט לאכול ירקות ופירות כמעט ולא. השאלה אם לתת לו מולטי ויטמין?
תראי, יש אפשרות להכניס קצת ירקות, לעשות לילדים. הילדים אוהבים מאוד שייקים. ואם בשייקים שמים תפוח, וקוראים לזה במקום שק פירות, קוראים לזה סמוזי, כמו שאוכלים, כמו בחוץ לארץ, זה נשמע יותר טוב. ואפשר לשים מעט ירקות בשק, ויותר תפוח, או אגס, או משהו שהילדים יותר אוהבים, ולהכין להם את זה בכמות קטנה, ואפשר אפילו להקפיא את זה, ולעשות מזה מעין גלידה, מעין ארטיק. יש היום כלים שנראים כמו גלידות, שאפשר כן. להקפיא בהם דברים. אז אפשר גם להקפיא בהם מיצי פירות, ואפשר גם להקפיא בהם פירות וירקות ביחד, ואם אני את יודעת שאם הם יודעים שהילד אוהב אגס, או אם הם יודעים שהילד אוהב תפוח, אז אפשר לשים מעט ירקות, וגם בתוך אותה עיסה, בתוך אותו בלנדר, בתוך אותו מיץ, ירקות, לשים כמות של מיץ ירקות ומיץ מהפרי שהוא אוהב, ולהקפיא לו את זה ולתת לו את זה או כגלידה, או כמשקה. כן. אבל, ואם הוא לא בשום פנים ואופן לא, אז כדאי בכל זאת לתת לו איזה מולטי ויטמין, כי בכל זאת הרווח שיש מירקות ופירות הוא לא יסולא בפז. זה תערובת של ויטמינים ומינרלים, ואנטי-אוקסידנטים, נוגדי חימצון, ופוליפנולים, וכל מיני דברים שהם טובים לבריאות. אגב, אני גם ממליץ למבוגרים. יש מבוגרים שלא אוהבים סלט, ולא אוהבים ירקות. אז אני אומר להם, תעשו סלט קטן, עם חסה, ועם עגבניה, ועם מלפפון, ועם צנון, או עם לא צנון, עם כל מיני ירקות. בבוקר, על הבוקר, תכניסו אותו עם תפוח או עם אגס, או עם תות שדה, או עם גם וגם וגם לבלנדר, תבלנדרו אותו, ותשתו אותו ככוס מיץ בריא על הבוקר.
כן.
זה פטנט טוב. אני למעשה בעבר לא הייתי אוכל הרבה סלט. אני יכול לאכול סלט מנה קטנה, אבל לא מנה גדולה. אשתי יכולה לאכול צלחת ענקית מלאה ירקות, חתוכים וגבינה בולגרית, וזהו, ולעשות מזה ארוחה. אני אצלי, אני יכול לאכול צלחת קטנה. אז לפעמים מכניס את הכל לבלנדר, תוכן את הכל למשקה, שותה כוס גדולה, עם תפוח, בלי תפוח של סלט, וממשיך הלאה.
בסדר, נאמץ את הרעיון.
100%.
תודה לך על הכל.
כל טוב, כל טוב, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום, אם יש לי הכבוד.
עם רחל.
כן, רחל.
אני סבתא.
כן.
ורציתי לשאול...
אל תשוויצי, גם אני לא סבתא, אני סבא, אבל...
כן. השאלה שלי, כמה זמן אחרי החיסון השני... אפשר לחבק סוף סוף את הנכדים?
בוא, זאת שאלה טובה, ואני אגיד לך, אני כמה לחבק את נכדיי, שלא חיבקתי אותם מה-16 לחודש מרץ, שנה שעברה.
גם אנחנו, גם אני ובעלי.
ואני מחכה בחיליון עיניים לסוף השבוע הבא, שבו גם אם יהיה סגר, אני אתחמק בלילה, אני אלבש בגדים שחורים, ובזחילה אני אזחל לביתם ואחבק אותם. אני מקווה שלא יהיה סגר עד אז, או שלפני כן אני אוכל לראות אותם באיזושהי דרך זו או אחרת. עכשיו, אני קיבלתי את החיסון השני בשבוע שעבר ביום ראשון. סליחה, השבוע ביום ראשון, בעשירי בחודש.
כן.
את החיסון הראשון קיבלתי ביום הראשון שחיסנו את הצוות, את הצוותים הרפואיים ב-20 לחודש שעבר, ואת החיסון השני קיבלתי ביום ראשון השבוע, ב-10 בחודש. ובדרך כלל, 10 ימים, שבוע, 10 ימים, טווח ביטחון שבועיים אחרי החיסון השני, אנחנו נחשבים למסוכנים. אבל, אנחנו נחשבים למסוכנים, צריך לקחת בחשבון שאנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו יודעים שאנחנו כנראה מחוסנים, אבל אנחנו לא יודעים אם אנחנו לא יכולים להדביק.
כן.
ואני רוצה לחדד את הנקודה. אני יודע שאם אני אקבל את הווירוסים אחרי שאני מחוסן, יש לי מנגנון הגנה שיגן עליי מפני הווירוסים. אבל באופן תיאורטי, אני לא יודע אם כל הווירוסים שיכנסו אליי לדרכי העיכול, לדרכי הנשימה, יחוסלו. כלומר, באופן תיאורטי יכול להיות שאני מחוסן, אני יכול להידבק ולא לפתח את המחלה כי אני מחוסן, אבל נגיד שמישהו נמצא לידי ומשתעל לידי, אני יכול לקבל את הווירוסים אליי ללוע, ואם אני משתעל על מישהו, אני יכול להעביר לו את זה מבלי שאני חולה. כלומר, אנחנו יכולים אולי להיות נשאים, וכנשאים להדביק אחרים, מבלי שאנחנו חולים. יכולים okay. להיות בריאים ונשאים. אגב, להיות נשא של וירוסים או של חיידקים, זה קיים בהרבה מחלות. יש אנשים שיש להם למשל סטרפטוקוקים בלוע, הם לא חולים, אבל אם הם משתעלים או אם הם יכולים להדביק אנשים אחרים בסטרפטוקוקים, אז צריך להמשיך להיות עם מסכות, צריך להמשיך לרחוץ ידיים, אבל עכשיו לחבק את הילדים אין מה לפחד, כי הסיכון לילדים קטנים, המחלה הזאת, כמה שהיא מסוכנת למבוגרים, היא לא מסוכנת לצעירים.
הנכדים בני 13 עד 7, זאת אומרת אפשר...
אפשר לחבק אותם בלי לחשוש פעמיים.
עם מסכות?
אפשר גם בלי מסכות ואפשר להסניף אותם.
צריכים לחכות לפחות שבועיים ליותר ביטחון, אם אני מבינה.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי.
תראי, למעשה כבר עכשיו את מחוסנת ברמת חיסון מאוד גבוהה.
של כמה אחוז?
לפחות ב-50. מתי קיבלת את החיסון?
ביום שני זה יהיה 3 שבועות.
מהחיסון הראשון?
כן.
אז את כבר מחוסנת לפחות ב-50-60%.
אוקיי.
רמת חיסון שלך, רמת הנוגדנים ב-50-60%. ואת תקבלי ביום שני הבא.
ביום שלישי, לא חשוב, כן.
יום שלישי. שבוע לאחר מכן את מגיעה כבר לרמה מאוד מאוד גבוהה של נוגדנים.
אוקיי, תודה. ויש לי עוד שאלה.
בבקשה.
אם אחרי החיסון, כמובן אנחנו מדברים אחרי שבועיים אחרי החיסון השני, אם אנחנו יכולים ללכת לעשות קניות בסופר גדול, כי עד עכשיו עשיתי בסופר קטן חצי שעה וברחתי.
בפירוש כן, עם מסכה?
עם מסכה, כן. אפשר?
אפשר.
עכשיו, אם אני עומדת ליד מישהו, ליד הקופה, והוא חולה, והוא עם מסכה ואני עם מסכה, אני לא אדבק ממנו.
תראי, תראי, לשמור מרחק תמיד טוב, כי okay. אנחנו יודעים שהחיסון הזה מחסן אותנו ב-95%.
כן.
עכשיו, יש באופן תיאורטי אפשרות של 4-5% שהחיסון לא תפס, או תפס באופן חלקי. ואז בכל זאת יש לנו אפשרות תיאורטית, תיאורטית להידבק.
כן.
אבל אני הייתי בסופר בשבוע שעבר, נכנסתי לסופר על יד בית החולים שלנו לקנות משהו, ועמדתי בתור, והתרחקתי כמטר מהאיש שהיה לפניי, וכשאיש נצמד אליי מאחור, אני התביקשתי ממנו בבקשה, בעדינות, שאני מאוד 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 מבקש, אם הוא יכול לקחת כמה צעדים אחורה, ובגלל הנחמדות שביקשתי, לא אמרתי לו, לך אחורה, אמרתי לו, עשה לי טובה, אני מבקש, אם אתה יכול, אני אדם מבוגר, עם גורמי סיכון, ככה אמרתי את זה בחצי צחוק, חצי רצינות, אם אתה יכול ללכת 3-4 צעדים אחורה, והוא היה דווקא בחור צעיר, ולא באלה שכזה גדול וזה, הוא אמר לי, בכיף, 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 הלך כמה צעדים אחורה, וזהו. זה לא בעיה, והיום העניין הוא תמיד איך פונים. אם אתה פונה למישהו בתוקפנות ואומר לו, תשמור, תלך אחורה, אז אתה מעורר התנגדות. אם אתה אומר ככה בחייך, תעשה לי טובה, אני מפחד להידבק, יש לי גורמי סיכון, סתם, אפילו אם אין לך גורמי סיכון, תיקח כמה צעדים אחורה, אנשים... העניין הוא, איך אומרים? סלטון כיפה למוזיק. יש סיפור, אני לא יודע אם אתה מולה, אני אספר אותו, על אדם מאוד עשיר, שהיה לו בן, שהבן לא היה חרוץ כל כך, אבל בסוף החליט לנסוע ולנסוע ללמוד בארץ אחרת. ואבא היה שולח לו כל פעם כסף, ואז אבא למד, נודע לו שהוא לא בדיוק לומד שם, הוא עושה יותר חיים ומטייל ומבלה ולא לומד כמו שצריך. ואז יום אחד אבא מקבל מברק, אבא שלח כסף. אז הוא אומר לאשתו, מה, הוא חושב לעצמו שהוא יעשה שם חיים, הפרזיט הזה, ואני אשלח לו כסף? תראי מה הוא כותב לי, אבא שלח כסף. לוקחת האמא את המכתב, אומרת לו, את המברק, אומרת, לא כתוב אבא שלח כסף, כתוב אבא שלח כסף. אז הוא אומר, זה מה שכתוב? אז תשלחי לו כסף.
כן, ברור.
והכל, גם בתקשורת בבני אדם, תקשורת בבני אדם היא בטון יותר מאשר, בסאבטקסט ובטון, לא פחות מאשר במילים.
ברור. עכשיו, אנחנו זוג, יכולים להיפגש עם זוג חברים ששניהם קיבלו את החיסון השני ועברו יותר משבועיים. אפשר להיפגש?
אפשר להיפגש.
במרחק גם?
אפשר להיפגש. תמיד כדאי...
לאכול יד שולחן ביחד זה אפשרי?
אפשרי, אפשרי, אפשרי. לא להיות דבוקים אחד לשני, אבל אפשרי. בשולחן יש... שזוג אחד יישב בקצה אחד, אחד מול השני, ושזוג אחר יישב בקצה שני, אחד מול השני, זה אפשרי.
כן, כי אם אנחנו לא נשנה את החיים שלנו,
צריך,
מה אנחנו, עשינו את החיסונים?
נכון, אנחנו בני אדם, ובני אדם הם חיות חברתיות, ואנחנו כן. צריכים חברים, וצריך להתחיל לחזור לחיים, ואנחנו צריכים את זה לנשמה, ואנחנו צריכים את זה למערכת החיסון. כי מערכת החיסון שלנו... קשורה לרגש הנפשי שלנו ולמצב החברתי שלנו. וכשטוב לנו וכשאנחנו נפגשים עם חברים ושאנחנו חוזרים לחיים הרגילים, גם מערכת החיסון מתחזקת. אז אין בעיה, אבל לא, אני לא הייתי יושב מול, כלומר, את אל תשבי מול בן או, בון, או בת הזוג של החברים שלכם, את תשבי מול בעלך. בקצה השני של השולחן ישבו זוג החברים,
כן.
ובכל זאת ייווצר איזה מרחק של מטר.
כן.
כי הרי אוקיי. אי אפשר לאכול עם מסכות.
נכון.
ולמרות שאתם מחוסנים אפשר להיפגש, אפשר גם לשבת מסביב בסלון, כשזוג אחד יושב בקצה אחד, וזוג שני בקצה שני. אני מהמחמירים, זאת כן. החמרה. כן. יש אנשים שיגידו, ברגע שאתה מחוסן, אין שום בעיה.
כן. אוקיי, אני מודה לך מאוד.
כל טוב לך.
תודה רבה לך, ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך. תודה רבה. כל טוב, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום. שלום, פרופסור קרסו.
שלום. גם אני, מי אני מדבר?
השאלה שלי נוגעת לבת שלי, שהיא לא ילדה קטנה, היא כבר בחורה ב-30 פלוס.
כן.
היא נפלה כתוצאה מכנראה נפון, היא קמה מהשינה, באמצע הלילה רצה לשירותים, היא תוקעת בטן חזק, וכנראה התעלפה.
כן.
לא, זו הבעיה, הבעיה היא שהיא קיבלה מכה מאוד חזקה בפנים, הוא נסע לבית חולים, זה היה באפריל. לפני כ8 חודשים נסע כן. לבית חולים, שם תפרו לה היה חתך מתחת מתחת לעין ועפם
כן.
ונותרה כמובן צלקת, הצלקת משתפרת עם הזמן, אמרו לה לשים סיליקון והצלקת כן. השתפרה מאוד. הבעיה היא שמאז היא מרגישה תחושה של כאילו האזור אדום לה, כאילו
האזור של הצלקת?
האזור של הלחי, כל הלחי כמעט, אפילו החיוך שלה היא אומרת, כאילו קצת מלאכותי, יש לה תחושה מוזרה בכל החלק הזה של הפנים, גם רדום קצת, גם כאילו...
ומתי זה היה? באיזה חודש?
באפריל.
אפריל.
כן, זאת אומרת, עברה
כמעט שנה, עשרה חודשים, כמעט תשעה חודשים.
נכון.
תקשיבי, יש סיכוי גדול מאוד שזה יחלוף לחלוטין.
כן?
כן, שתעשה קצת מסאז' וזה, אבל שלא... שתעשה קצת מסאז' שתגרה את המקום עם הידיים, אבל יש סיכוי גדול שזה יחזור לחלוטין. כנראה שמהחתך נחתך איזה עצב אורי שטחי מאוד. והעצבים האלה הם מתאוששים והם צומחים, והם צומחים להם לאט לאט, חלקם בקצב של בערך מילימטר ביום, ומשליחה, כן, מילימטר ביום.
זה אמור
היה כבר להיות, זהו, עכשיו חלקם במהירות יותר קטנה, של מילימטר בחודש, אבל עוד פעם זה קשה נורא להגיד את הדברים, כי יש גם בספרות חילוקי דעות, ותלוי גם איזה סוג של עצב זה. אבל העצבים הקטנים הם רשת שהם מתאוששים.
זה לא שזה מת, וזהו, כאילו אין מה לעשות עם זה.
לא, הרי אחד, כשהיא מחייכת, החיוך שלה עקום? לא.
לא עקום, אבל לה יש תחושה.
לה יש תחושה, כלומר הבעיה שלה היא בעיה תחושתית, היא לא בעיה מוטורית, נכון?
נכון.
כלומר, עצב הפנים, מה שנקרא עצב הפציאליס, לא נפגע. נפגעה רק התחושה.
אני מקווה, אני...
לא, נפגעה וגם כן, זאת פגיעה, בואי נגיד ככה, אם היא נוגעת ביד, היא מרגישה.
כן.
ואם היא מגרדת, היא מרגישה.
היא מרגישה.
אז זה יעבור לה, זה יעבור. כן. זה לא, זה, כן, זה יעבור. כן, אם היא הייתה גבר, הייתי שואל אותה אם היא מתגלחת, אם היא מרגישה, אבל היא לא מתגלחת. וטוב שכך.
כן, אוקיי, מודה לך מאוד.
הסיכוי הוא גדול מאוד שזה יחלוף, סבלנות, שלא תבדוק את עצמה כל יום, ואם היא תראה היום ותחשוב עם עצמה טוב, התחושה שלה היום הרבה יותר טובה מה שלפני 3 חודשים.
כן.
כלומר, היא תראה שזה, שתשווה למה שהיא, אבל קשה מאוד להשוות, כי את יודעת,
קשה להשוות, זה מאוד איתי,
זה איתי, ויש גם עניין שכשיש לנו כאב, אז כשאנחנו שוכחים מה היה קודם, ושיש דברים תחושתיים, אנחנו שוכחים מה היה קודם.
לגמרי, נכון. תודה רבה לך, ושבת שלום.
שבת שלום, מספרי הטלפון שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור. אפשר גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
הלו. פרופסור קרסו, שמי ניר.
ניר, שלום לך.
שלום וברכה, אני בן 48.
כן.
ורציתי להתייעץ ולשאול אותך, אני רק אספר לך בקצרה, אני לפני שנתיים מושפזתי בבית חולים, בעקבות כאבים חזקים בחזה, שהתגלה אחר כך כאבנים בכיס המרה.
כן.
קרתו לי אותו אחרי חודשיים, ומאז עשיתי כמה פעמים בדיקות, והייתה גם דלקת בלבלב חריפה, שלא ירדה מאז. ירדה, אתה יודע, זה און אנוף כזה, עולים מערכים ויורדים טיפה 170, 180 של המילז והליפז באזור ה-60, 70, 80. עכשיו, עשיתי, הרופאת משפחה שנתנה לי לעשות צילום סיטי ו-MRI, לראות שאין איזושהי דלקת בגבות אבן שנשארה, ושללו את זה. הייתי אצל דוקטור קסטרו, שמוכה בקסטרו, לא משנה השם, הוא אמר לי במילים האלה, אתה בריא, שיפסיקו לבבל לך את המוח ושיעזבו אותך בשקט. אבל עדיין, אתה יודע, כשאני עושה בדיקות דם ואני רואה שהערכים מעט גבוהים מהנורמה, זה טיפה מלחיץ. השאלה אם יש מה להילחץ, או שבאמת, כמו שהוא אומר, הכל בסדר.
תראה, אני הייתי עושה, כל כמה זמן אתה עושה בדיקות דם?
כל 4 חודשים בערך.
מספיק שתעשה כל שנה. אם יהיו לך כאבים, או יהיו לך תסמונת אחרת, אפשר לחזור עליהם. אבל אתה מלחיץ את עצמך, לפעמים, קודם כל, תיזהר עם ה... אני מניח שאתה לא שותה אלכוהול, נכון?
לא, לא. יש לי כבד שומני, אז אני משתדל גם את זה לא לעשות.
אז אל תשתה אלכוהול, תיקח כמה שפחות תרופות.
תרופות אני לוקח בכלל.
אוקיי, בסדר גמור. כמה שפחות תרופות. תשתה הרבה נוזלים, מים, בעיקר נוזלים, ותחזור, אתה בגיל 48, תעשה בדיקה בעוד, אני יודע, 8 חודשים. ואם הרמה היא אותו דבר, פלוס מינוס, אז תהיה בסדר, אתה בסדר. אם היא תעלה, אז תראה, אין הרבה מה לעשות. גם אם היא עולה, אין הרבה מה לעשות. אבל הגוף יש לו יכולת, יש לו, אגב, רדיו אצלך פתוח?
לא, סגור, ממש סגור. אוקיי.
אני שומע את עצמי פעמיים באוזניים. אז מה שאני מציע לך זה ששתי הרבה מים, תחזור על הבדיקה פעם בשמונה חודשים בוא נגיד, ואתה נניח שהכל יסתדר עם הזמן.
הבנתי, זה לא משהו שקשור לתזונה?
מה, הרמות הגבוהות? הרמות הגבוהות זה שרידים של הדלקת שהייתה לך בלבלב. וזה מסתדר. מסתדר. עכשיו, גם כשאתה הולך לעשות את הבדיקה, אתה שותה מים לפני הבדיקה? כשאתה הולך לעשות...
קוס מים, כן. תשתה כי אני עושה את זה בדרך כלל בצום, מקדם בבוקר.
אוקיי, אז בדיקה בצום, כל בדיקה בצום שעושים, הדרך הנכונה, לפני שיוצאים מהבית, שותים שתי כוסות מים, רק מים, לא תה, לא קפה, לא חלב, לא כלום. שתי כוסות מים והולכים לבדיקה. ואני מניח שאתה זהו. ותנסה לא להתעסק בזה, אבל לשתות הרבה נוזלים... ולנסות לאכול אוכל הכי בריא שאפשר, ובצורה הכי טבעית שלו. כלומר, לא לאכול המבורגרים, לא לאכול אוכל מתועס, עד כמה שאתה יכול. עד כמה שאתה יכול, בדיוק. לאכול ירקות, לאכול פירות, אם אין לך סכרת ואין לך סכרת, לאכול, אתה בשר, תקנס בשר ותעשה לך את הסטייק בעצמך, או שיבשלו לך אותו, אבל לא לקנות אוכל תעשייתי שהוא מוכן, ועם חומרי צבע וחומרי טעם וחומרי שימור. הדברים האלה הם לא טובים לכבד, והם לא טובים לפנקריאס, והם לא טובים לעיכול, והם לא טובים לגוף, והם גם לא טובים לנפש.
ברור. בסדר גמור.
אוקיי.
תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב, ניר, תרגיש טוב, ואל תדאג, אל תדאג, זה מסתדר, זה לוקח הרבה זמן, ואם יש לך קצת עודף משקל, תרד במשקל. הלו?
תודה.
אוקיי. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום, מדבר יוסי, שם בדוי.
שלום יוסי.
אני מתקשר לגבי אבא שלי, הוא בן 79.
כן.
הוא בדרך כלל בריא, הוא לוקח כדורים לדילול דם וקולסטרול, זה הדברים העיקריים. יש לו בעיה של עמוד שדרה צווארי, משהו כבר כמה שנים, כאבים באוזניים, שאמרו לו שזה מבעיות של שמיעה אולי, שאף לכאבים באוזניים. לפני איזה חודש משהו כזה, פתאום הרגיש מין סחרחורת כזאת, כאבי ראש, הקאות, בלי הפסקה, הלך למיון, ושם...
רגע אחד, עוד פעם. אתה אומר, לפני חודש... זה קרה לו באמצע הלילה, זה התחיל לו? שהוא זז להשתובב מצד לצד?
לא באמצע הלילה, דווקא במהלך היום זה קרה לו.
כן, פתאום סחרחורת.
סחרחורות והקאות בלי הפסקה.
אוקיי.
במיוחד בעמידה.
כן.
ושם עשו לו את כל הבדיקות, סיטי מוח, בדיקת דם, אק"ג, כל מה שצריך, נוירולוג, וההבחנה שלהם זה משהו BPPV, שזה משהו, אני חושב שזה קשור לוורטיגו.
תכף אני אסביר מה זה.
אם אני מבין נכון. והמליצו לו לעשות פיזיותרפיה וסטיבולרית בקהילה, שקשור לסחרחורות. עכשיו הוא עושה...
נכון.
אוקיי. עכשיו, לפני כמה, לפני שבוע, שבועיים, עוד פעם זה קרה לו, הוא נופל בדרך כלל בלילה. זה קורה לו. הוא הלך לשירותים ונפל. שאני רמתי אותו, הוא היה קצת מסוחרר, הוא אמר שהוא חשב שהוא כבר במיטה, והוא אמר שהוא... כאילו היה קצת... ידיים רעדו טיפה. השאלה, מה אתה חושב, מה צריך לעשות במצב כזה, פרופסור?
תשמע, יש תופעה, ה-BPPV זה ראשי תיבות של benign paroxysmal positional vertigo, כלומר, תסמונת של התקפים שחוזרים על עצמם, של סחרחורת שפירה, שהיא לא מסוכנת. היא לא מסוכנת כי היא לא מעידה על נזק מוחי, או אירוע מוחי, או משהו כזה. עכשיו, זה יכול להיות מסיבות שונות, זה יכול להיות מסיבות צווריות, זה יכול להיות מסיבות של זרימת דם במוח במצבים מסוימים, זה יכול להיות מבעיה של קריסטלים באוזניים, וזה קורה, וזאת תופעה שקשורה, שנוטה לחזור מדי פעם.
כן, עכשיו, הוא היה לו מזמן אצל נוירולוג, הוא אמר לו שהוא חושב שזה באמת כמו שהאפרוטנגרון אומר, שזה קריסטלים מהאוזניים.
כן.
אבל בזמן האחרון זה כאילו, גם במהלך היום הוא מרגיש חולשה, והוא הולך ומרגיש שהוא עומד ליפול, כאילו.
זה לוקח בדרך כלל 3 שבועות חודש עד שזה חולף לחלוטין. הימים הראשונים הם יותר קשים, לפעמים ה-24 שעות הם יותר, הראשונות הם יותר קשות, וככל שנוקב הזמן, מרגישים יותר טוב.
כלומר, הם מרגישים יותר טוב. ואם זה קצת יותר מחודש כבר...
הגוף הוא לא שעון שוויצרי, יכול להיות כמה ימים יותר או כמה ימים פחות, זה לא משנה. אבל מה שצריך לעשות זה פיזיותרפיה, יש פיזיותרפיה וסטיבולרית מיוחדת לכך, שיש פיזיותרפיסטים שהתמחו בשיטה הזאת, שהם גם נותנים תרגילים. יש גם אפשרות לפעמים, זה אני לא מציע בגיל 79, לעשות איזושהי תנועה חדה בצוואר, והפיזיותרפיסטים ורופאי אף אוזן וגרון יודעים איך לעשות אותה, ולהחזיר את הקריסטלים למקום, אבל היא לא כך נוחה, משום שהיא לא כך קלה, משום שאז צריכים לשבת 24 שעות, לא לישון בישיבה יום אחד. אז אם הם מתינים, זה לרוב גם מסתדר איכשהו לבד.
עכשיו,
מה שאופייני לאנשים האלה, זה שבזמן הסחרחורת הם תופסים איזו תנוחה מסוימת, בלי להזיז את הראש, שוכבים ולא זזים בתנוחה הזאת. כי כל פעם שהם זזים, הסחרחורת מתחדשת. זה מה שאני יכול להציע, ויש כדורים שאפשר גם לתת כדי להרגיע טיפה את זה.
כדאי לעשות MRI במצב כזה, אם בסיטי מוח לא גילו כלום?
אם לא גילו כלום בסיטי מוח, והבדיקה הנוירולוגית הייתה תקינה, אין טעם לעשות MRI.
אוקיי, ועוד כמה דברים קטנים, הוא בדרך כלל בלילה הוא קם הרבה לשתן. עושה פעם איזה ניתוח פרוסטטה, משהו כזה, אבל עדיין הוא מתעורר איזה 4-5 פעמים בלילה לשתן. השאלה אם זה קשור לזה גם?
זה לא קשור לזה, אבל מה שקורה הוא שכשהוא קם לתת שתן, קודם כל אני מציע לפעמים לאנשים לשים בקבוק ליד המיטה, בקבוק לשתן.
כן, זה משהו שקן, כי אין ברירה כדי שלא
ייפול. ולשבת ליד המיטה ולתת שתן בישיבה. זה דבר אחד. דבר שני, כשקמים מהמיטה, מתי שהוא קם מהמיטה, שקודם יתיישב במיטה, ויספור כמה...
כן, זה מה שאמרנו לו, איזה 5 דקות יישב, לשחרר את
הידיים. לא 5 דקות, שיספור עד 12, שיגיד, מודה, אני לפניך, זה 12 מילים, כן.
למרות שזה קורה לו גם, לפעמים שהוא עושה ככה וקם, ליד המיטה, הוא עדיין
נכון,
מרגיש טיפה...
נכון, אז שיקום יעמוד דקה אחת ליד המיטה, ואז יתחיל ללכת. לא לקום וישר לרוץ. העניין הוא כשאנשים רוצים לקום לשתן, וזה בוער להם, כי הם מרגישים לחץ והם מפחדים שזה יברח. אז לכן בדרך כלל אנשים קמים, רצים, ואחרי כמה צעדים נופלים, כי גם בעיקר אנשים הם סובלים מיתר לחץ דם, כדורים ללחץ דם לפעמים משנים את הרפלקסים, בעיקר מהקבוצה של חוסמי הבטא, זה כדורים שמשנים את הרפלקס של קיבוץ מיידי של כלי דם ברגע שאנחנו משנים תנוחה. הרי אתה יודע, שאנחנו שוכבים, אז הלחץ דם הוא שונה, וכשאנחנו עומדים זה כמו בקבוק, תשקיף בקבוק שחציו מלא מים, איך שאתה מעמיד אותו, אז המים נופלים למטה, נכון? יש גרביטציה. כן. עכשיו, גם אצלנו למעשה, כשאנחנו קמים בבת אחת, יש כאילו צניחה של הדם יותר למטה, אבל יש רפלקס שמיד מכווץ את כלי הדם, ומעלה את לחץ הדם תוך עשירית השנייה ומחזיר אותו. אנשים שלוקחים כן. כדורים נגד לחץ דם, מסוגים מסוימים, לפעמים הרפלקס הזה יותר מושהה. ולכן צריכים קודם כל לשבת, לחכות כמה שניות, לעמוד, לחכות כמה שניות, ואז להתחיל ללכת. כדי שהרפלקס הזה יחזור לתפקד טוב, ולחץ הדם ודם בכמות טובה יגיע למוח.
והכדור שהוא לוקח בערב על הקולסטרול, אני חושב, לדעתך זה יכול להשפיע, אם הוא לוקח את זה בלילה?
לא, כדור נגד קולסטרול לוקחים תמיד בלילה.
כן, ועוד שתי דברים קטנים, לגבי, הוא קבע תור לאורולוג, אז השאלה אם אפשר לפתור את הדבר הזה, שהוא ילך פחות לשירותים בלילה?
זה אפשרי, אפשרי בכמה דרכים, צריך לראות בדיוק מה הסיבה, צריך לראות אם בלוטת הפרוסטטה שלו לא גדלה, צריך אולי להחליף לו תרופות או להוסיף לו תרופות, יש תרופות מסוימות, אבל צריך לקחת בחשבון גם, שחלק מהתרופות גם הן עלולות להוריד קצת לחץ דם בשינויי תנוחה. חלק okay. מהתרופות. אז האורולוג צריך לדעת שיש לו לפעמים בשינויי תנוחה, ירידה או מה שנקרא ישחר חורות ואולי ירידה בלחץ דם לכמה, עד שהרפלקס חוזר.
ולגבי הקריסטלים באוזניים, אתה אומר פשוט זה יחלוף לבד, זה יעבור.
בדרך כלל זה מסתדר לבד. מתי זה קרה לו?
לפני איזה חודש, אבל לא, יש לו את הקריסטלים באוזניים כבר מזמן אמרו לו.
לא, את הקריסטלים באוזניים יש גם לי וגם לך, אבל הבעיה הזאת היא בעיה שבאה ומסתדרת בדרך כלל.
יש לו גם מכשירי שמיעה שהרבה זמן הוא לא עשה מכשירי שמיעה חדשים,
זה לא קשור. זה לא, ירידה בשמיעה לא קשורה.
אוקיי, okay, בסדר. ממש שאלה אחרונה, אני לא אפריע למאזינים האחרים. לגבי אמא שלי, היא עשתה לא מזמן זריקה, את הזריקה הראשונה של החיסון, ועשתה אחרי שבוע משהו כזה, היה לה זריקה לעשות של ויטמין D. משהו כזה.
זריקה של ויטמין D?
ויטמין,
B אולי.
זריקה שעושים פעם בחודש, B אולי, כן.
כן.
היא יכולה לעשות אחרי עוד שבוע, אם את
בפירוש כן.
שנייה, זה לא
בפירוש מפריע. כן, בפירוש כן.
אוקיי, אני ממש מודה לך, פרופסור.
כל טוב לך, שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
שלום, פרופסור קרסו, שמי אלי.
כן, אלי.
אני מתקשר בנוגע לתינוקת, הנכדה, היא בת חצי שנה.
כן.
היא סובלת מפריחה בפנים כל הזמן.
כן.
וסביב השפתיים קצת יותר למטה, היא מאוד מתגרדת, והלכנו כמה, הם הלכו כמה פעמים לרופא יור, וכשנותנים לה פנסטיל זה עובר, זה נעלם.
זה משהו אלרגי, כן.
אבל כמובן שאי אפשר לתת כל הזמן פנסטיל.
כן.
והיא מאוד סובלת.
האם האור שלה בפנים יבש?
רגיל, לא, נתנו כל מיני, כבר קנו את כל השמנים האפשריים.
לא שמנים, יש משחות מיוחדות
משחות, נכון.
יש משחות מיוחדות לתינוקות לפנים, לאור נכון. פנים או לאור משחות שימון ועדינות. תראה, אני לא יודע בדיוק מה, יש רופאי אור לילדים, יכול מאוד להיות שיש לה גירות גם במקום אחר, במרפקים, בכפלים של האור, או רק בפנים.
רואים שמתגרדת גם אחורי הראש, עכשיו למרות שלא רואים פריחה בבטן, רואים שמתגרדת גם מאוד בבטן.
אולי יש לה אטופיק דרמטיטיס, אולי יש לה דלקת אור אטופית. יש למישהו במשפחה אסתמה או אלרגיה? במשפחה.
אין פריחה, אבל יש רקע של אסתמה.
יש רקע של אסתמה, ויש למישהו קדחת השחת או...
לא.
לא, יש אסתמה במשפחה, יכול להיות שהילדה אטופית, יש ילדים, יש סוגים של תופעות שמופיעות במשפחות, שאצל אחד זה יכול להיות אלרגיה בעיניים, ואצל אחד זה יכול להיות קדחת השחת, ואצל השלישי זה יכול להיות אסתמה, ואצל הרביעי פריחות כמו הפריחות האלה. אז צריך לחשוב גם על זה. אבל זה דבר שאפשר לתת איזה משחות מקומיות, ואם זה לא עוזר, אז אולי בכל זאת לנסות לברר למה היא אלרגית. אולי היא אלרגית להפקת הכביסה שרוחצים את החיתול, את הסדינים שלה ואת הדברים שלה, או את הבגדים שלה. אבל זה פה צריכים להיות בלש. אבל יש רופאי אור שהם רופאי אור לילדים, וכדאי להתייעץ איתם. תופעה של פריחה ואודם בפנים אצל תינוקות היא תופעה מאוד ידועה. יש כמה תופעות וכמה תסמונו, כמה סוגים של הפרעות כאלה, אני לא אומר מחלות.
צריך דווקא רופא אור לילדים?
כדאי, כי הם נתקלים יותר ויותר במקרים האלה. כן, עם רופא אור או אלרגולוג לילדים. בעיקר רופאי אור לילדים, הם נתקלים יותר כי זאת תופעה מאוד נפוצה בילדים, ויותר נדירה במבוגרים, היא קיימת גם במבוגרים. ורופאי אור בילדים מכירים אותה, ישנם הפרצופים האדומים האלה, הסמוקים, כמו, לפעמים זה נראה כמו נקודות, 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 האודם נראה כמו אוסף של נקודות קטנות, 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 שמחוברות אחת לשנייה. אני לא יודע מה, אני לא רואה את זה, אבל יש תופעות כאלה.
כשנותנים פנסטיל זה נעלם לגמרי.
זה תומך במחשבה שבכל זאת מדובר במשהו אלרגי.
ומה הסיכון לתת הרבה פעמים פנסטיל? לפעמים זה בלתי נסבל.
אם זה לא נסבל, אז לתת. אבל במקביל לנסות ללכת לרופא אלרגולוג, ולהגיד לו, בוא נעשה לילדה בדיקות, יש לה תופעה שמגיבה לפנסטיל. אז אם התופעה מגיבה לפנסטיל, ופנסטיל זו תרופה אנטי-אלרגית, סביר שמדובר בתופעה אלרגית. אז צריך לראות, אולי היא אלרגית למשהו באוכל, אולי היא אלרגית לחלב, צריך לנסות לתת לה במקום חלב במשך שבוע או שבועיים, דברים עם סויה, ולא לתת לה שום מוצרי חלב, ולראות אולי זה משפיע, אולי זה משהו שהוא אלרגיה לאיזה בוסם או שמפו של האימא, זה פה צריכים להיות ממש בלשים.
זה יכול להיות קשור לקורונה? קראתי היום שתינוק, היה לה קורונה.
היה לה קורונה. אבל זה התחיל אחרי הקורונה. היה לה את זה גם קודם, אני מניח.
זה התחיל בערך באותו תקופה, אולי קצת לפני.
כן, אבל קורונה, אם זה היה משהו שקשור לקורונה, זה לא היה מגיב לאנטי-היסטמיניות. זה לא היה מגיב לפנסטיל, לטיפות פנסטיל.
אני מבין.
כן.
טוב, אני מודה לך.
אוקיי, okay. כל טוב.
כל טוב.
כן, מי איתנו על הקו? הלו? יש שאלות. יש אות, אומרים לי. טוב. טוב, אבל יש גם אות עכשיו, אז אנחנו נגיד תודה לאייל פרנק, למאיר הפרץ, לרעות פתיתיהו ארגון, לאילי קונפלד ולסער בן חמו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, להפסקת חדשות. מספרי הטלפון שלנו הם 1-900-722-103, 1-900-722-103. ניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70. פרסומות, חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה עם הרבה 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 שאלות ששלחתם אלינו ועם התשובות שלי. להתראות.
עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, אייל פרנק, עורך התוכנית, מאירה פרץ, מפיקה על הדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, אחראי על השידור ב-103 FM, ואילי קונפלד, וב-104.5 שער בן חמו, הטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, ואולי לפני שנתחיל, תשובות לכמה שאלות, ושואל אותי מאזין, האם יש מניעה לשתות כוס יין אדום ליום, בתקופה שבה מקבלים את החיסון לקורונה, הראשון והשני? לא שיש מניעה, יש כמעט חובה. אני צוחק כמובן, אבל אין שום בעיה לשתות כוס יין אדום ליום, כוס יין אדום, לא מתוק כמובן, לא יין פטישים, לא יין קידוש, יין קידוש תשתו ביום שישי ובשבת, אבל אפשר גם לשתות יין רגיל, אבל כוס יין אדום מכיל פוליפנולים, אנטי-אוקסידנטים, חומרים טובים, חומרים בריאים, אז הוא לא מפריע, הוא טוב למערכת החיסון, הוא טוב לכל, אל תחששו לשתות כוס יין אדום, לפחות בסופי שבוע, ולפעמים כשאנחנו עושים ארוחות גם במהלך השבוע, כוס יין אדום, גם אני שותה. שאלה נוספת, אני מאוד מוטרדת מתופעות הלוואי של החיסון לקורונה. לקחת מנה ראשונה, ואני לא רוצה את השנייה. האם אעשה בדיקה סרולוגית? מה רמת הנוגדנים שצריכה להיות כדי שידע שאני מחוסנת? האם זה ייתן לי תמונת מצב? האם החיסון הראשון בכלל יעזור לי? אז אני רוצה עכשיו באמת לנסות להיכנס לסוגיה ולהסביר לכם דבר אחד. א', ישנם אנשים שחלו בקורונה לפני חצי שנה ואין להם נוגדנים. האם זה אומר שהם לא מחוסנים? לא, זה לא אומר שהם לא מחוסנים. ותכף אני אסביר מדוע. אנחנו לא יודעים כמה זמן הנוגדנים מחזיקים לאחר מחלה. עכשיו, המערכת החיסון שלנו, יש לנו נוגדנים והיא יוצרת נוגדנים. אבל איך היא יוצרת נוגדנים? יש לה בית חרושת לנוגדנים. ובית החרושת לנוגדנים זה תאים. תאים של מערכת החיסון שנקראים תאי T. והתאים האלה, התפקיד שלהם, ברגע שיש נוגדן, הם מזהים איזה נוגדן, ואז הם מוצאים נוגדנים נגד אותה, סליחה, מגיע אלרגן, מגיע גורם לאלרגיה, הם מזהים את הגורם, ויוצרים נגדו נוגדנים. עכשיו, יכול מאוד להיות שתעשי בדיקה ולא יהיו לך נוגדנים, אז תגידי אני לא מחוסנת. אבל אם תקבלי, אם הווירוס יגיע אלייך, אז מערכת החיסון, תאי T, ייצרו ומיד יוציאו למחזור הדם את הנוגדנים. אגב, זאת הסיבה גם כשאנחנו מקבלים טטנוס טוקסואיד, אם אתם מכירים את העניין, יש לנו טטנוס, אנטי-טטנוס, אנשים מקבלים כשהם ילדים קטנים אנטי-טטנוס, אנשים מקבלים כשהם מתגייסים לצבא אנטי-טטנוס, ואחרי 5-10 שנים הם נפצעים או משהו, מגיעים לחדר מיון, מקבלים שוב אנטי-טטנוס. למה? כי הם מקבלים זריקת דחף. זריקת הדחף היא לגרות שוב את הנוגדנים, להזכיר להם, אתם זוכרים? היה משהו. לכן אנחנו ממליצים לקבל את החיסון שלה, את הזריקה הראשונה ואת הזריקה השנייה. הזריקה הראשונה היא הזריקה הראשונה שנותנת, זה אותה זריקה דרך אגב, אבל היא כאילו גורמת לכך שמערכת החיסון מכירה שיש חלבון זר ויוצרת נגדו נוגדנים, והזריקה השנייה מזכירה לה עוד פעם, היי, תזכור, יש עוד פעם נוגדנים כאלה, ולכן היא מעלה את רמת החיסון מכמות של 50-60% לכמות של 95%. לכן אני מציע לקבל את הזריקה הראשונה והשנייה. אם את רוצה לקבל רק זריקה אחת, אז כמות הנוגדנים שלך תהיה יותר קטנה. אני לא יודע מה יהיה, זה לא מומלץ. מומלץ לקבל את החיסון המושלם, ויש חיסון מושלם שהוא זריקה אחת, ואחרי 3 שבועות, 4 שבועות, עוד חיסון נוסף. שאלה אחרונה אולי, לפני 3 שנים חטפתי שלווקת חוגרת שתקף אותי בפנים, ותודה לאל, עבר מדי פעם יש לי עקיצות כאלה באזור. רציתי לשאול מתי אני יכולה לקבל את הזריקה. את יכולה לקבל את הזריקה אתמול. כלומר, זה שחטפת שלווקת חוגרת, לא, אין לו שום דבר, להפך, זה אומר שיש לך מערכת חיסון קצת חלשה, כי כשלווקת חוגרת עולה כשמערכת החיסון היא חלשה, ולכן כדאי לך לקבל את החיסון, את יכולה לקבל אותו כבר עכשיו, ואני מציע לך שחודש או חודשיים לאחר שאת מקבלת את הזריקה השנייה, תבקשי גם שיתנו לך חיסון נגד שלווקת חוגרת, כי שלווקת חוגרת זו מחלה שיכולה לחזור. אנחנו נמשיך, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו? יש מישהו על הקו איתנו?
כן, שלום.
שלום, עם מי אני מדבר?
עם ישראל.
שלום לך ישראל, אני איתך.
כן.
רק תגיד לי בן כמה אתה?
אני בן 72, אשתי בת 69, ויש לי שאלה. לפני כ-5 חודשים ערכנו אצלי בשבת את כל השבט, את כל המשפחה, ילדים ונכדים, מסיבה אחת גדולה בשבת.
מתי זה היה? אחרי תחילת הקורונה?
לפני 5 חודשים, הקורונה פרצה לפני שנה, לפני 5 חודשים.
כן.
ויום ראשון, למחרת ביום ראשון, הבת שלי מתקשרת ואומרת לי, תשמע, דברת על החתן שלה, יש לו חום וכו' וכו', ומרגיש לא טוב, והוא משתעל, ואני לוקחת אותו לבדיקות, וכנראה שהוא נדבק במשהו, אינני יודעת מה, אבל אני אשלח אותו לבדיקת קורונה. בקיצור, באותו יום, כל המשפחה שלה הלכה לבדיקת קורונה, וכולם נמצאו חיוביים.
כן.
אנחנו למחרת הרגשנו אותם תשמינים, אני, אשתי והילדים, וכל השבט הגיש אותם תסמינים, וכולנו הלכנו לבדיקת קורונה, וכולנו נמצאנו חיוביים.
כמה אנשים הייתם ביחד?
מה? היינו 6 שבת.
לא, כן, ברור לי, אבל כמה אנשים הייתם?
20.
20 איש. זה רק מראה לנו עד כמה ההדבקה, כשנמצאים אנשים ביחד, באותו חדר, מסביב אותו שולחן, או באותה אווירה, עד כמה המחלה מדבקת. 20 אנשים נדבקו מאדם אחד, כלומר הגיע אדם אחד, והוא הדביק 20 אנשים, ואני מאוד מאוד מקווה שכולם בטוב.
כן, כן, מסתבר שהוא...
ברוך השם. אנחנו אגב כבר לפני 5 חודשים המלצנו לא להתקהל, לא להיות ביחד, ואני כבר 10 חודשים לא ראיתי את ולא נפגשתי ולא הזמנתי את נכדיי הביתה ולא עשינו ארוחות משפחתיות, ו10 חודשים אני ורעייתי אוכלים לבד, ואם כבר רואים את הילדים בזום, אבל בסדר, בסוף טוב הכל טוב.
מסכים איתך ב-100%.
סוף טוב הכל טוב.
לא, סוף טוב הכל טוב, בקיצור, מה שאני רוצה לומר, שכולם חלו בקורונה, כל הילדים, כל הנכדים, ויצא לנו להיפגש עוד פעם, אבל לא באותה כמות של התקהלות, אלא בצורה יותר מטומטמת. ומה שאני רוצה להגיד פה, כל פעם שאנחנו נפגשים, במיוחד אשתי, אתה יודע איך זה, שהאימא פוגשת את הנכדים,
כן, תן לי about it.
לא רק היא מחבקת ומנשקת, היא ממש מסניפה אותם אליה. והיא אומרת, אתם כבר חליתם בקורונה, אני חליתי בקורונה, אנחנו מחוסנים וכו' וכו', אבל היא ממשיכה עם זה, ואנחנו ממשיכים עם זה, ו...
טוב, אתם מחוסנים, אתם מחוסנים, כי חליתם.
כן, וגם ילדים והנכדים מחוסנים. טוב, אני פניתי לרופא המשפחה לבדיקה סרולוגית, אז אומר לי, תשמע, ישנה... אתה לא נמצא במתווה של משרד הבריאות, אנחנו לא יכולים לשלוח אותך לבדיקה מוגדנים סרולוגית.
לא, אתה נמצא, אבל בקטגוריה האחרונה, כלומר, קודם כל יחסנו את כל מי שלא היה לו קורונה, כדי שהוא יהיה מחוסן. בסוף, 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 יחסנו את אלה שהיה להם.
אני מבין.
העדיפות האחרונה היא שלכם, כי לכם יש חיסוניות מסוימת בוודאי.
כן. אז להמשיך, כלומר, אני אומר לאשתי מדי פעם, אני חושב שאת קצת מגזימה, כשבאים הנכדים, במיוחד הקטנים שביניהם, תדע, אתה לא יכול להתאפק. ואז ממש...
תמשיכו לחיות כרגיל, תמשיכו להתחבק ולהתנשק, אתם מחוסנים.
אז זה בסדר.
כן, רק תיזהרו מאנשים אחרים, כי אי אפשר לדעת.
לא, 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 מדברים על הגרעין המשפחתי בלבד.
וזה אולי באמת, זה באמת הזדמנות להראות למאזינים שלנו, עד כמה ההנחיות לא להתקהל חשובות. הייתם 20 איש, וכולכם, שישי שבת, מסביב לשולחן השבת, וכולכם נדבקתם. וברוך השם, ברוך השם, אתה ורעייתך שתחיה, בני בסביבות ה-70 שניכם, אני מניח שיש לכם גם קצת מחלות רקע, אז...
דווקא לא.
דווקא לא. אז יופי. אז עוד יותר טוב כך, וטוב שעברתם את הכל בשלום.
אוקיי. תודה רבה.
כל טוב לך.
המון תודה. שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. כן, אתם יודעים ש... קשה לנו מאוד... להבין, ורק כששומעים מקרים כאלה אפשר להבין שזה מסוכן, אפשר להבין שההדבקה היא הדבקה מאוד מאוד חריפה, מה גם שאנחנו יודעים שהמוטציה הבריטית מדבקת הרבה 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 יותר, וכנראה גם שהמוטציה הדרום אפריקאית מדבקת הרבה הרבה יותר. אנחנו עדיין לא יודעים לגבי המוטציה הדרום אפריקאית, אם המחלה היא יותר קשה. אנחנו רק יודעים שבארץ שלנו, יש היום המון חולים, אנחנו כרגע נמצאים בכמות תחלואה מאוד מאוד גדולה, והיינו כבר מצפים לירידה, ויש הרבה מאוד חולים, הרבה מאוד מאוד קשים בבתי החולים, וחולים במצב קשה ומצב בינוני. כך שהמוטציות האלה הן מוטציות מאוד 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 לא סימפתיות, ישנה גם כנראה כחשב לאחרונה, מוטציה ברזילאית, שאנחנו עדיין לא יודעים עליה שום דבר, וצריכים גם לקחת בחשבון שבעולם הגלובלי שלנו, שהיום כל הזמן טסים, ואתה יודע, אתם יודעים, אדם טס מברזיל לאיזה עיר בארצות הברית, לידו ישב מישהו שטס ממשיך לטוס משם למקום אחר, ודי מהר מוטציות היום מתפשטות בעולם. כלומר, זה לא כמו פעם שלא היו טסים, שהעולם היה עולם מבודד, שהיו יכולים אנשים לגור בכפר קטן בפולין, ולא לנסוע אף פעם בחיים לעיר הפלך שהייתה במרחק של 20-30 קילומטר, להיוולד במקום מסוים ולמות בו מבלי לצאת ממנו. היום יש עולם אחד, ואם יש וירוס במקום אחד, הווירוס זה די מהר יתפשט גם למקומות אחרים. בואו נראה מי איתנו על הקו. הלו? הלו?
שלום.
שלום? עם מי אני מדבר?
שמי רבקה, בת 63.
כן.
אני ביולי, לפני חצי שנה, נפלתי מכיסא על הגב, ואפשר לומר שגם על סמוך למפרקת כמעט.
כן.
כאב לי מאוד, קמתי, התאוששתי, הרגשתי שזה בסדר, מכה קלה.
היית לא בבית קלה, לבד? הייתה מאוד...
לא, זה העניין
לא. אז זה מה שאני רוצה, אני מוצר אותך רק לשנייה, רק תגידי לי מה שמך?
רבקה.
רבקה, אני רוצה להגיד משהו, רבקה, אני תמיד אומר, ואני אומר את זה גם לרעייתי, ואני אומר לכולם, אל תעלו על כיסאות לבד אם אתם בבית. אל תעלו על כיסאות לבד אם אתם בבית, בוודאי אם אתם מעבר לגיל 50. יש לי חבר, היה לי חבר, רופא שיניים, לפני שנים רבות, עלה על כיסא להוריד משהו במטבח מלמעלה, נפל, שבר את המפרקת. לא קם. אז מה שאני רוצה להגיד, ואני אומר לכולם, אל תעלו על כיסאות שאתם לבד בבית, למרות שאתם מחזיקים, ולמרות שבטוח, ולמרות שזה. תחשבו על זה, אפשר ליפול, אתם יכולים ליפול, לשבור איבר, במקרה הטוב, נכון. ולא לדעת, וללא אפשרות להזעיק מישהו. כי אתם לא עולים לקחת להחליף נורה, או לקחת משהו מהארון, שהטלפון הסלולרי או פעמון מצוקה לידיכם. עכשיו רבקה, בואי תמשיכי.
היה לי, כאב לי מאוד, אבל התגברתי. זה היה ערב שבת, אמרתי, טוב, הכל בסדר, עשיתי מקלחת קרה, ולא הרגשתי מחושים מי יודע מה. אחרי כחודש, הייתי באיזשהו נחל, והחלקתי על צד ימין, החזקתי את עצמי עם יד ימין. כנראה שזה היה הטריגר שעורר כאב מאוד חזק. כן. בשתי הידיים. זאת אומרת, 4 חודשים אני בעצם עם כאבי ידיים שמטיילים לי, אפשר לומר, אמה זרוע, עצם הבריח, עצם השכמה, זרמים, חשמל פתאום, כאבת תופת. עשו לי צילום, אמרו לי קצת הסתיידויות, טוב, מי אין לו הסתיידויות? בכתפיים.
עברת גיל 50.
ו-60. קרע, 0.5 מילימטר של קרע בגיד, בכתף אחת.
אחרי גיל 60 יש להרבה מאוד אנשים קרעים בגידים.
אבל זה כאבי תופת בשתי הידיים, את לא יודעת אפילו, אני אפילו לא יודעת באיזה צד הקרע. כאבי תופת. אז תקחי רקוקסיה, ואולי את רוצה זריקה, אז אני אומרת לרופא, אני לא רוצה לטפל בכאב, אני רוצה לטפל במקור הכאב. מה? למה זה כזה כואב? לא הייתה לו תשובה, את לא רוצה זריקה, את לא רוצה ארקוקסיה, אין לי מה להגיד לך.
הלכת לאורתופד, נכון?
שניים, שלושה.
עכשיו ככה, כשאם את הולכת לאורתופד, מה הוא יציע לך? או ניתוח או זריקה. אם את הולכת למסאז'יסט, מה הוא יציע לך? מסאז'. אם את הולכת למדקר, מה הוא יציע לך? דיקור. אז הפנייה שלך מלכתחילה, את צריכה ללכת לאורתופד שיבדוק שאין שום דבר.
לא, בדיוק זאת הנקודה שלה, מה מקור הכאב הזה?
אוקיי, עכשיו בואי נראה, הכאב יכול להיות מסיבות שונות, ועכשיו בואי נשאל שאלה אחרת. חוץ מכאב, מה עוד יש לך? איך את ישנה בלילה?
כמה כל שעה אני מרגישה שהידיים מתאבנות לי, וכדי להזיז יד אחת מצד לצד אני צריכה להיעזר בחברתה, למשוך את השמיכה מאובן לי, אבל מצד שני, ביום יום, אני יכולה לעשות את כל התנועות האפשריות בידיים. לסובב, להרים יד אחת למעלה, מלמטה, הכל. אני לא מוגבלת מבחינת תנועה, אבל הכאב הוא היום. פשוט היום. עכשיו, הגעתי ל...
איך מצב הרוח שלך?
מצוין, זה למזלי. זה מאוד מתסכל אותי, הכאב, זה פשוט לחיות עם כאב. יש לי עוד הרבה שנים לחיות, מה, אני חיה עם כאב?
לא, את צודקת 100%, ויש לי עוד כמה שאלות. יש, את שמה לב שיש לך ירידה בריכוז?
לא.
את מתעצבנת יותר בקלות?
לא.
לא. אז מאוד יכול להיות שמה שיש לך זה פגיעה בעמוד השדרה הצווארי, לא פגיעה מסכנת חיים, אלא יכול מאוד להיות שבחבלה הראשונה הייתה לך איזושהי מכה, ובחבלה השנייה הופיע לך איזה פריצה או משהו או גירוי שבא מעמוד השדרה הצווארי, ובעיקר כשנרדמים בלילה ויש שינויים בעמוד השדרה הצווארי, בעיקר אחרי כמה שעות שישנים, בשעות הראשונות של הלילה בדרך כלל ישנים שינה עמוקה, זה לפעמים שעתיים ולפעמים שלוש, ואז את לא זזה ולא מזזה את הראש, ואז את מתעוררת והידיים קפואות או מתות, ואז את צריכה לעשות תנועות כדי להזיז אותם ולהחיות אותם.
נכון,
והשינויים שוק. בעמוד השדרה, הם יכולים להיות הגורם לכל התלונות שיש לך.
יופי, אז אני הייתי חכמה כנראה, וביקשתי בתחילת השבוע מהרופאה הפנייה, לסיטי לעמוד שדרה צווארי. אמרתי לה, אני כבר לא יודע מאיפה זה. נבדוק. השאלה היא, אם כן יימצא משהו, זה דבר שניתן לטפל.
אז יש תלוי מה יימצא א', קודם כל זה ירגיע אותך שאין לך שום דבר רציני, שזה ברור שאין לך שום דבר רציני לפי ההתנהלות. עכשיו, לפי ההתנהלות ולפי המעקב, כי יש לנו כבר למעשה 5-6 חודשים מאז שזה קרה, נכון?
כן.
אז כך, זה דבר אחד. דבר שני, אם רואים שיש איזה לחץ על עצב מסוים או דברים, תלוי לפי מה שיראו, כך תהיה התשובה. לפי ההבחנה, לפי ההבחנה יהיה הטיפול.
למרות שאני לא מרגישה שום מגבלה בתנועה בכלל.
לא, כן, את יכולה לא להרגיש מגבלה, והמגבלה היא כשאת שוכבת על הגב, כשאנחנו עומדים, יש תנוחה מסוימת של עמוד השדרה הצווארי. כשאנחנו שוכבים, ישנה תנוחה אחרת. עכשיו, כשאנחנו עומדים ומדברים, הצוואר זז ימינה, זז שמאלה, אחורה, קדימה, יש כל הזמן תנועתיות שלו. כשאנחנו שוכבים על הגב ואנחנו ישנים, אנחנו ישנים ועמוד השדרה נכנס בדיוק לאותה תנוחה, ובדרך כלל הרבה מאוד אנשים נמצאים, ישנו איזה מתח מסוים תוך כדי שינה, ואפילו הם מאגרפים את האגרופים, ושרירי הצוואר הם יותר דפוסים. וזה יכול להסביר חלק מהעניין וחלק מהתלונות שלך. אז צריך לבדוק גם את עמוד השדרה הצווארי ולראות. כן.
כדאי לי לישון על כרית גבוהה או נמוכה במצבים כאלה?
כדאי לך לישון על כרית שיהיה לך נוח עליה.
אוקיי.
את צריכה למצוא את הכרית שתהיה לך נוחה. לפעמים היא גדולה ורכה, לפעמים היא קטנה, ולפעמים קל יותר למצוא תנוחה כשהכרית היא קטנה ומגולגלת בין הצוואר לשכם, לכתף. את צריכה למצוא תנוחה שתהיה לך נוחה. לפעמים קל לשכב על הגב, לפעמים על הצד. איך את ישנה, על הגב או על הצד?
אני מנסה מאוד על הגב, כי זה מבחינת הידיים, כן. הידיים מחפשות מקום.
כן.
אבל אוקיי. אני מתגלגלת כנראה לצד, ואז הכתף מתאבנת.
ואז מתקלת כתף אחת, ואז את שוכבת על הצד השני, ומתאבנת הכתף השנייה.
בנות ממש, ברמה...
כן. אז הבעיה היא בעיה צווארית חד משמעית.
עכשיו, מה הסכנות בארקוקסיה?
מה הסכנות בארקוקסיה?
כדאי לקחת או לא?
לא, אלא אם אין ברירה. לא, אלא אם אין ברירה.
זה כדור ארקוקסיה... כמו אקמול, אני יכולה לקחת היום לא, כן, לא, ונניח לא. בעוד יומיים, אקמול, לא?
תקחי אקמול, קודם כל את יכולה לקחת היום כן ומחר לא, את לא חייבת לקחת את זה כל יום. אם את לוקחת את זה כל יום, לא לעבור על שבוע גג 10 ימים. זה כדור מכל המשפחה, לא רק ארקוקסיה, כל המשפחה הזאת, משפחה של כדורים, שמגרה טיפה את... שקודם כל היא מעלה, יכולה, עשויה, להעלות, או יותר נכון, עלולה להעלות לחץ דם, מהמשפחה של הקבוצה של נון סטרואיד על אנטי אינפלמטורי דרג, היא יכולה לפגוע בכליות, היא יכולה לפגוע ברירית הקיבה ובקיבה. זאת תרופה שלוקחים ממנה כמה שפחות. אני אישית, את המשפחה הזאת, לא לקחתי את 10 שנים את התרופות האלה. אני מעדיף לקחת שני אקמול, או לקחת אופטלגין, או לסבול כאב, אבל יש כאבים מסוימים שאין ברירה, ואז לוקחים, ואז לקחת כמה שפחות, ביחד עם אוכל, כדי להגן על הקיבה עד כמה שאפשר, ולימים המינימליים שצריך. אבל אם את יכולה להסתדר, וקרוב לוודאי שתצליחי להסתדר, עם אקמול רגיל, או עם שני כדורי אקמול, אז עדיף.
אוקיי. יופי, תודה רבה, תודה רבה. עוד שאלה קטנה, קטנה, אם אפשר. לגבי החיסון השני.
כן.
אני צריכה להתחסן בעוד שבועיים, ואני שמעתי על כל התופעות שמתרחשות אחר כך, כמו הרגשת שפעת וכולי.
כן, יום
אני יכולה לקחת לפני החיסון אקמול, ואחר כך את...
א', את יכולה. א', את יכולה. בית, מופיע איזה משהו שלדעתי הוא פייק ניוז, שלא מומלץ לקחת אקמול אחרי חיסון, זה שטויות, שגם כתוב, הפייק ניוז הזה הופיע, והיה שם גם כתוב שבמחקר שעשו על 430 ילדים נדמה לי, נמצא שזה לא, כל מיני שטויות. אף מחקר לא נעשה על ילדים קטנים, אז מלכתחיל, אתה קורא תחילת המאמר, אתה מבין שזה פייק ניוז. אין שום בעיה לקחת אקמול, כטיפול מונע, ואין שום דבר, אם התופעות מופיעות, הן מופיעות אחרי כמה שעות, אז את לא צריכה לקחת לפני החיסון, את יכולה לקחת כמה שעות אחרי החיסון.
אוקיי, יופי, כי אני, כשאני משפעת, זה היום ונורא, זאת המחלה היחידה שהיא משתלטת עליי.
אוקיי, אז אם יש לך שפעת, את יכולה לקחת אקמול כדור נגד התופעות, וויטמין C אחד נגד העין הרע.
כן, זה תמיד.
כן, זה נגד עין הרע, אבל יש אנשים שנשבעים שזה עוזר להם, ואני עם אנשים שנשבעים שדברים עוזרים להם, אף פעם לא מתווכח, כי גם לאמונה בתרופה יש השפעה גופנית ולא רק פסיכולוגית.
יופי, תודה רבה, רבה, רבה.
כל טוב.
שתהיה לך שבת שלום, תודה רבה.
כל טוב, בסדר גמור, ומי איתנו על הקו, הלו?
שלום, מדברת כאן הדס מירושלים.
שלום לך, הדס.
שלום. כן. אני בת 40, גננת.
כן.
סובלת מתופעה מוזרה, כבר מעל 10 שנים, גירות בראש, גירות של קינים. ולא מצליחה למגר את התופעה הזאת, גם
שאין, לדי... כשאין לך קינים.
יש, יש. מדי פעם אני מצליחה להוציא קינה אחת.
נו, בטח, את איך אפשר להיות גננת ולא להיות חשוף כל הזמן לקינים? הרי הילדים מדביקים כל הזמן.
ברור. השאלה כן. היא, מה אני עושה? מסרק סמיך לא מוציא לי אותם, השאלה אם זה יכול להיות שזה מתחת לאור פשוט נכנס.
לא, תראי, אם קודם כל צריכים לבדוק ולראות אם יש קינים או אין קינים, כי אם אין קינים, תראי, גירוד זוהי תופעה שבחלקה יכולה להיות תופעה פסיכולוגית. אז, וזה יש גם תופעות, אני לא רוצה להיכנס לחלק הפסיכולוגי, אבל יש תופעות שהן תופעות מדבקות. כשאת רואה מישהו מפעק, את גם מתחילה לפעק. כשאת רואה מישהו צוחק סתם, את גם מתחילה לצחוק. כשאת רואה מישהו מתגרד, את גם פתאום מרגישה, כן? עכשיו, התופעה הזאת של גירוד יכולה להיות על רקע נפשי, ויכולה להיות על רקע שמספיק שאת רואה שיש למוצאת אצל אחד הילדים בגן קינים, את אומרת, וואו, נגעתי בו, ראיתי, חיפשתי, אולי נדבקתי. זה דבר אחד. דבר ש... ואז אם מוצאים אצלך, או אם רואים אצלך ביצים או קינים, ותבקשים ממישהו שיסתכל, מסרק סמיך הוא לא מספיק, כי הצלחה לי, כי לפעמים הם נמצאים בשורשי השיער הקינים, או הביצים. והביצים תמיד, או לרוב. ואז לא תמיד את מצליחה לשלוף אותם עם מסרק סמיך. אז להסתכל טוב. עכשיו, אם להשתמש, ומשתמשים הרבה, אז להשתמש יותר בדברים הטבעיים, שעשויים מרוזמרין, משמן רוזמרין, או דברים כאלה. אז את לא יכולה ללכת עם שיער משומן, אבל אם את נמצאת בשישי בבית, בלילה, את יכולה לעשות מסאז' עם זה. דבר נוסף...
יש לי המון תכשירים, שום דבר לא עזר.
שום דבר לא עזר.
עזר, וברור לי שיש קינים, כי אני מוציאה מדי פעם.
נו, אז אם יש לך קינים, אז אין ברירה, צריך לטפל. אין חוכמות. אם יש לך קינים, אז את צריכה לטפל, ואז זה מגרד. לא יכול להיות קינים שלא מגרדות. מה את אומרת?
בשום תכשיר לא...
לא, אני מצטער, עד אז לא שמעתי. תחזרי על השאלה.
אני אומרת שגם מסרק לא מוציא אותם, ושום תכשיר לא עוזר לי להם. שלהם יש משהו עמיד בקינים?
יש משהו עמיד, הם מתרגלים, כמו שהאנטיביוטיקה מתרגלת, כמו שחיידקים מתרגלים לאנטיביוטיקה והם נעשים עמידים, גם קינים בחלקם נעשים עמידים. אבל השאלה אם את עושה את הטיפול בצורה מסודרת, ואם את עושה את הטיפול כפי שכתוב בדיוק, ואם את עושה את הטיפול ביחד, אם אפשר לעשות יום קינים בגן, ולנסות לבקש מכל ההורים ביום מסוים, בשעה מסוימת, לעשות טיפול קינים מלא, כן? וזאת הדרך היחידה.
השאלה אם יש איזה תכשיר שאתה ממליץ עליו?
אני לא ממליץ על תכשירים. לא. אבל עוד פעם, תכשיר שיכול לעזור למישהו אחד, לא יכול לעזור למישהו אחר. זה מאוד אינדיבידואל.
אין תכשיר מתחת לאור שנכנסו.
כן. אוקיי.
תודה. ביי ביי.
ביי, זהו רבותיי. כנים זו בעיה, כנים זו בעיה, בעיקר לגננת, שכל הזמן, כל יום ילד אחר בגן חוטף כנים. זה חולר די רציני, ועכשיו צריך לראות אם יש לה כנים ולא סקאביאס, אבל זה כבר סיפור אחר שלא רציתי להיכנס אליו. הטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, טלפונים לעלייה לשידור, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, פרסמות ואנחנו מיד חוזרים, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו ממשיכים, ואתם יודעים, אנחנו עוסקים בשאלות של בריאות. אבל לפעמים שאלות של בריאות, הרי בריאות זה מחלות, ומחלות זה דברים שאנחנו לא כך אוהבים, ולפעמים ממחלות גם לא עלינו אפשר להסתבך. וישנם אנשים שסובלים ממחלות שאין ברירה וצריכים להחליף להם עברים. בעבר אנשים דינם היה מוות, וגם היום אדם שצריך כליה, או ריאה, או לב, או, 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 או כל איבר אחר שניתן להחלפה, כבד, הולך לעולמו. אבל היום יש לנו אפשרות לתרום עברים. ואנחנו, יש לי הכבוד, באמת יש לי הכבוד, לבקש מפרופסור רפי ביאר, שהוא יושב ראש ועדת ההיגוי להשתלת עברים, להשתתף בתוכנית שלנו, ביקשתי לשוחח איתו, ואני רק רוצה להגיד, לפני שאני פונה לפרופסור ביאר, שהוא המנהל עד לאחרונה של המרכז הרפואי של בית החולים רמב״ם בחיפה, שהפך אותו מבית חולים גדול לאימפריה מדעית ורפואית, והוא כמובן קרדיולוג מוערך בקנה מידה בינלאומי, יש לו הרבה פטנטים שקשורים ללב ולתומכנים ולסטנטים, ואם להגיע לקרדיולוג, להגיע לרפי ביאר. שלום לך, פרופסור ביאר.
שלום, ואחרי הצהריים טובים.
אחרי הצהריים טובים, היום אתה לקחת על עצמך להיות יושב ראש ועדת ההיגוי להשתלת עברים.
כן, מה המצב? לקחתי, כאן? אני כבר מ-2010 בתפקיד הזה, וביקשו ממני להישאר, ומאחר זה תפקיד כל כך חשוב,
נכון.
הסכמתי להמשיך לתרום בתחום הזה, וזה תחום מרתק, אין ספק, עם עשייה מדהימה כאן.
כן, עשייה שכל כל, כל הצלחה קטנה היא הצלת חיים, פה אין חוכמות.
חד משמעית, כן. וזו הייתה שנה מאוד מאתגרת, שנה האחרונה, שנת הקורונה.
כן.
מתחילת השנה, בייחוד לתחום השתלות האיברים, שמה כל כך חשוב לשמור על הסטריליות ועל חוסר הדבקות ומדבר בחולים שאנחנו גם מדגים את מערכת החיסון שלהם לצורך ההשתלה.
כן.
אין ספק ששנה מאתגרת, אבל אני חושב שעברנו אותה בצורה מאוד מאוד מרשימה.
כמה אנשים ממתינים היום להשתלת עברים?
היום ממתינים כ-1,266 עברים. בתחילת השנה, זה סביב הסיפור הזה. הייתה עלייה מסוימת, זאת אומרת, שנה שבה המתינו 1,153. צריך לזכור שכל שנה נוספים לרשימה הזאת ממתינים חדשים, ויורדים גם הממתינים שזכו להשתלות, ולצערנו גם יש כאלה שנפטרים בזמן ההמתנה.
כן, זאת אחת הבעיות. מאחר ואין לנו הרבה עברים, אז חלק מהאנשים בהמתנה נפטרים. כמה אנשים זכו השנה להשתלת עברים?
סך הכל, ספרתי את כל סוגי ההשתלות, כליה, כבד, לב, ריאות, וגם מתורמים מתים, וגם מתורמים חיים.
כן, אנחנו תכף נדבר על זה, כן.
הפתיע אותי לגלות שאם בשנה שעברה היו 432 ניתוחי השתלות, השנה היו 400, סך הכל ב-10 פחות. זה מדהים, כי הייתה באמת על ירידה בהשתלות ממפטרים, מאנשים שמתים. מצד שני, הייתה עלייה מדהימה במספר ההשתלות מתורמים חיים. אנשים שלא מכירים.
זאת בדיוק הנקודה, אני חושב שאנחנו...
127... עלינו ל-188 השנה הזאת, וגם פה יש לציין את הרב הבר, כמו שאתם יודעים, שנפטר השנה מקורונה, והפטירה שלו הוא גם איש מנת חיים, איש מדהים שעשה רבות לכל
הנושא.
לכל הנושא. הוא בעצמו, הוא מושתל כליה, והוא בעצמו נפטר מקורונה, אבל הפטירה שלו מקורונה עודדה הרבה אנשים שציינו את שמו, ולמעשה בגלל העלייה בהשתלות מהחי, כמעט לא הייתה ירידה בהשתלות בישראל השנה. בעוד שבעולם, הירידה בתקופת הקורונה הייתה של סדר גודל של 50% כמעט בירידה בהשתלות. זאת אומרת, אנשים שממתינים יצטרכו להמתין יותר, וזה הישג בלתי רגיל. תודות לכל הצוותים, לארגון, לניהול מסודר, למתאמות ההשתלות שעשו
עבודה. מתאמות ההשתלות, כן.
כן, בתקופה הלא פשוטה הזאת, שבתי החולים מתמודדים עם קורונה ועם המגפה והכל, אין ספק שזה, אני מצדיע לכל הצוותים בנושא הזה.
אתה יודע, אני כאדם שעבד שנים בבית החולים, עד יציאתי לגמלאות, ועבדתי עם חולים מאוד מאוד קשים, עם פגיעות מוחיות, יודע את התפקיד של מתאמות ההשתלות, התפקיד הקדוש של מתאמות ההשתלות, שצריכים לגשת למשפחות גם לפעמים ברגעים הקשים ביותר שלהם, כשקרוב נפטר, ולנסות לעודד אותם לתרום את האיברים. ואני חושב שהמדינה שלנו, תקן אותי אם אני טועה, היא המדינה עם התרומות האלטרואיסטיות הגדולה ביותר, לא, יחסית למספר. כן.
חשבית. כלומר, שמדהים, בנכונות הזאת לעזור לזולת, לא לדעת אפילו מי הזולת.
כן, לא חשוב, כן, לא חשוב מי העיקר לתרום, ויש לנו היום את ההתרמות הסיבוביות, כלומר, אם אני רוצה לתרום למישהו והוא לא מתאים, אז אני יכול לתרום למישהו אחר, ומישהו אחר תורם לשלישי, והשלישי לרביעי, עד שאנחנו יכולים לסגור את המעגל.
אין ספק, גם פה הייתה הצלחה בלתי רגילה השנה. היה עלייה של 58% בניתוחי השתלות מוצלבות, מה שבדיוק דיברת, שכשמישהו לא מתאים לו, הבן זוג שלו, או בת הזוג, אז אתה, מישהו חיצוני נכנס, ואז מתחילה שרשרת של הצלבות. ולמעשה, היו 11 השתלות בשתי שרשרות נפרדות, כולל שיתוף פעולה עם צ'כיה. שעברנו כליה מצ'כיה לפה, אז כך שבפירור, שאני חושב ש... ואני לא צריך לספר לך עד כמה המבצע הזה מורכב. אתה צריך לתאם מספר בתי חולים, חוץ מה... הנושא האמוציונלי ולשכנע את האנשים, וברגע שיש מתחילה מכונת השתלות לרוץ, אתה צריך את הרופאים המנתחים, אתה צריך שכולם יתייצבו בלוח זמנים, אתה צריך לשחרר חדרי ניתוח בבתי חולים, אתה צריך להסיע איברים, לשנע אותם, זה לוגיסטיקה.
ועוד לשנע בימי קורונה, לשנע כן. בימי קורונה זה באמת.
כן.
טוב, עכשיו מה שאנחנו צריכים לבקש מאנשים, שיחתמו על כרטיס אדי.
חד משמעית, אני חושב שזה עשייה מדהימה, כי גם כרטיס אדי עזר לקדם תור בהשתלות אחרת מהאנשים. 48% זכו באיברים בזכות העובדה שראש שתרמו או שחתמו על כרטיס אדי. זה חלק מחוק ההשתלות שעבר לפני קצת יותר מעשור, וזה דבר מבורך.
אז בואו נקרא לכולם לחתום, מי שעדיין לא חתם על הכרטיס, תחתמו על הכרטיס, לי יש בתיק שלי כרטיס ומשפחתי יודעת שאם חס וחלילה קורה לי משהו שכל עברה יכולים להיות מנוצלים. תודה רבה לפרופסור רפי ביאר, יושב ראש ועדת העיגול להשתלת עברים, מנהל לשעבר של בית החולים רמב״ם, ותודה לך, תודה רבה.
תודה וסוף שבוע שקט.
סוף שבוע שקט.
בריא.
תודה רבה, ואנחנו נמשיך, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום רפי.
שלום וברכה, עם מי אני?
שמי ליבי.
כן, ליבי.
ואני בת 42.
כן.
ברקע יש לי מיגרנות, אני לא יודעת עד כמה זה חשוב לשאלה שלי.
נשמע שמה השאלה,
אבל ככה, לפני שנה, לפני שבעצם עדיין היה ידוע על הקורונה בישראל בצורה רשמית, הייתי חולה בצורה מאוד קשה. היה לי כן. חום גבוה שהגיע עד 39.6, כאבים בכל הגוף, חולשה, שיעול יבש, בקיצור כל הסימפטומים שמתארים בעצם היום בקורונה.
כן.
כשהלכתי לקופת חולים, מן הסתם אף אחד לא, עדיין לא ידע את זה, שלחו לצילום ריאות, לא מצאו כלום, והרופא אמר שזה כנראה זה שפעת קשה. השאלה שלי, האם יש איזושהי דרך לדעת היום אם באמת מה שהיה אז זה קורונה?
כן, אפשר לעשות, לבדוק נוגדנים, ולפעמים אפשר למצוא נוגדנים. יש נוגדנים שהם לא תמיד מוצאים, אבל אם מוצאים, אפשר לדעת שזה היה קורונה. כי כן, באיזה חודש זה היה? באיזה חודש זה היה?
ינואר, תחילת ינואר.
תראי, בתחילת ינואר, למיטב ידיעתי, לא היו מקרים של קורונה בארץ.
נכון. אבל זה פשוט היה ממש חריג גם עבורי.
אבל היו אז, בתחילת ינואר, היו שפעות, והיו שפעות קשות. והיו מחלות ויראליות אחרות, כי זאת תקופת מחלות הויראליות. השנה אנחנו לא רואים שפעות, או אנחנו רואים פחות שפעות, בזכות העובדה שאנחנו הולכים עם מסכות. וההדבקה של קורונה וההדבקה של שפעת היא אותה הדבקה, היא הדבקה טיפתית. אז אנחנו נדבקים פחות בשפעת. יכול מאוד להיות שאנחנו, אני לפחות יכול מאוד להיות שאני, בחורף הבא, אם לא תהיה קורונה, אלך עם מסכה כדי לא להידבק בשפעת.
אני מבינה. זאת אומרת, השאלה שלי, בגלל שבדיקות סרולוגיות הן בתשלום, כמה זמן ממה שאתם יודעים הנוגדנים מחזיקים בגוף?
זהו, שזה מאוד אינדיבידואלי. אצל חלק חודשיים ואצל חלק לפחות מאז שהם חלו ועד היום. אז אי אפשר לדעת. תראי, מה שלא יהיה... מה שלא יהיה, תראי, מה שלא יהיה, לא תמיד אם אין נוגדנים, זה אומר שהגוף לא היה חשוף לקורונה. כי אני כבר דיברתי בשעה הקודמת על זה שישנם תאים שנקראים תאי T, שהם תאים, הם המכונה שיוצרת הנוגדנים. אז יכול להיות שאין לך נוגדנים, אבל אם חס וחלילה תבוא הקורונה, מערכת הייצור שלהם ייצרו נוגדנים. אבל מה שאני מציע לך, תקבלי חיסון לקורונה. כי אם היה לך קורונה, זה לא יעזור, זה לא יזיק, זה יכול רק לעזור. ואם לא היה לך קורונה, קל וחומר.
בסדר, תודה רבה לך.
בבקשה.
בשניים, ביי ביי.
עכשיו, אני רוצה רק... מי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, מדבר אבישי.
כן, אבישי, בן כמה אתה אבישי?
אני בן 32. רציתי לשאול אותך רק שתי שאלות קטנות.
בבקשה.
לגבי הקורונה, רציתי לשאול אותך מה אתה חושב על הדעות של פרופסור לס, מה שאומר בתקשורת על הקורונה וזה, אתה כאילו, מה אתה חושב על זה? זה נכון מה שהוא אומר?
תשמע, אני לא חושב שזה נכון, אני לא מכיר שפעת עם יחסי ציבור שמתים ממנה 2 מיליון אנשים בעולם, אני לא מכיר שפעת במשך אף שנה בשנים האחרונות שאני חי, למעלה מ-70 שנה, שמתים אנשים בדרך לחדר מיון, אני לא מכיר שפעת שבה רואים ארונות מתים במסעיות שלא מספיקים לקבור אותם. אני לא מכיר שפעת שמדלק את הריאות שלה, מגיעים לסערת ציטוקינים שמתים ממנה, זו מחלה אחרת לגמרי, זה לא שפעת עם יחסי ציבור. אני תמיד מטיל, אני כמדען וכרופא, תמיד מטיל ספק. פרופסור לס, עם כל הכבוד, לא מטיל ספק בשום דבר. אני לא, אתה יודע, איך אומרים, איש באמונתו יחיה, אני מוכן להמר על זה.
הוא טוען שהשפעת הרגילה יותר מסוכנת מקורונה, הוא אומר ששפעת רגילה זה נכון ששפעת זה?
אתה יודע איך אומרים באיזדיסט, אז גזוקט. אני לא, אם תשים אותם אחד ליד השני, זה שתי מחלות שונות, שאחת היא מאוד מאוד מסוכנת, ואחת היא לא מסוכנת. אחת פוגעת יותר בצעירים, וגם בצעירים, קורונה פוגעת ומעורגת יותר מבוגרים. המגפה שישנה היום בעולם, כל העולם אידיוטים, ו3% מהאנשים הם גאוני הדור וחכמים, אני לא יודע. אני עובר על הספרות לא פחות מאשר כל המדענים האחרים, יש בכל מקום אנשים שלא מאמינים, אם הוא לא מאמין ולא זה, אני לא יודע מדוע הוא רץ לקבל חיסון לשפעת, הוא רץ בראש חוצות לקבל חיסון לשפעת, אם מה צריכים לקבל, סליחה, לקורונה, למה הוא הלך לקבל חיסון לקורונה, אבל בוא, אתה יכול לשאול אותו, מבחינתי אלה מחלות שונות, זהו, מה השאלה השנייה?
שאלה אחרונה, משהו קטן. רציתי לשאול אותך, אני מכיר כאילו חברים שאמרו שהם היו עם מסכה והיה 2 מטר, וכאילו גם אנשים אחרים היו עם מסכה והם נדבקו ובשטח פתוח והיה 2 מטר.
לא, אז הם גם היו... עזוב.
אבל הוא מאוד קל, כאילו נדבקו מאוד קל, כאילו רק שיעולים, וזה לא שכאילו בית חולים...
תקשיב, אני מודיע לך...
אז יכולים להידבק עדיין עם מסכה, וזה אפילו ש...
א', יכולים להידבק עם מסכה, אבל הסיכוי שואף לאפס. ואותם אנשים, מספיק שהיו 5 דקות במקום יותר קרוב, והורידו רגע את המסכה בשביל לדבר, או הורידו רגע את המסכה בשביל לאכול, ואז הם נדבקו. מי ששומר על התנאים ושומר על מסכה, אנשים שנמצאים במרחק של 2 מטר עם מסכה?
היא פחות כאילו מדבק, כאילו שלא, כאילו ההדבקות לא תהיה חזקה, שכאילו ההדבקות תהיה חלקה.
בדיוק, יש פחות וירוסים שנכנסים אליך, הרבה פחות וירוסים, אבל אני מודיע לך.
אז נכון שזה עובר בטיפתי, כאילו איך זה יכול לעבור ממסכה למסכה, שכאילו...
זה לא עובר ממסכה למסכה. הווירוס יותר קטן, הווירוס יותר קטן מהנקבים שבמסכה, וחלק קטן, קטן של הווירוסים יכול בכל זאת לעבור. לכן אנחנו שומרים על מרחק של 2 מטר. אבל אין דבר, אבל אם הם באמת היו במרחק של יותר משני מטר, ועטו מסכות, הסיכוי שהם נדבקו זה 0, ואני מודיע לך במלוא הביטחון שהם נדבקו כי הם הורידו את המסכה והם דיברו, או שהם זלזלו.
גם אני נדבקתי מאוד קל שהייתי לי מסכה בשטח פתוח והיה יותר משתי מטר, ואני כן נדבקתי מאוד קל.
יקרי, מה אני אחל לך? תמשיך להיות עם מסכה, שבת שלום.
זה נכון שזה על משטחים שכאילו זה עומד על משטחים, וזה נכון שזה?
זה נכון, אבל זה פחות. זה נכון, אבל זה פחות.
כי אתה הסברת אז עם עיתונים, לשים
בקטנות. לא, עברו מהזמן, תשמע, אני כל הזמן משתנה, כי המחלה אנחנו לומדים עליה יותר, ואני גם יודע עליה יותר, ומה שידענו לגבי משטחים בחודש מרץ-אפריל, אנחנו היום יודעים שזה לא בדיוק כך, זה כן פוגע במשטחים, אבל די מהר. כלומר, אם אני עכשיו נמצא ומשתעל או יורק על משטח, ומישהו באותו זמן או אחרי או בסמוך נוגע, הוא יכול לקבל את הווירוסים על היד שלו או זהו, אבל אם עובר זמן והמשטח מתייבש, אז הוא לא יכול להדביק. אבל לכן צריכים בכל זאת לנקות משטחים, לרחוץ ידיים, לרחוץ ידיים, לרחוץ ידיים, לעטות מסכות ולשמור על מרחק. ושומרים על כל הדברים, זהו, ובזה אנחנו מסיימים.
טוב, תודה רבה, שלום, שלום.
שלום רבותיי, ולפני שנסיים אני רוצה לספר לכם, אתם כולכם יודעים מה זה פוסט-טראומטיק סטרס דיסאורדר, שזה מצב של מחלה שאחרי טראומה רצינית, וישנו אומן, ישנו בחור שקוראים לו גדעון יצחק, שהוא במלחמה בזמן שירות מילואים סבל מתסמונת בטר חבלתית, והוא מוזיקאי, והוא יצר שיר, יצר מוזיקה בהתאם לכך, להקת פוסט-טראומטיק PTSD. בואו תשמעו כמה קטעים. צלילים האלה אנחנו ניפרד. תודה רבה ליאל פרנק, מאירה פרץ, ראות מתתיהו ארגון, אילי קונפלד, שר בן חמו. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. סוף שבוע טוב שתהיה לכם. שבת טובה, שבת שקטה, אל תאכלו יותר מדי צ'ולט. ואחרינו, רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת. אחריה, שבת עברית. התוכנית הכי טובה ברדיו.